שבת דף קוף ה' מתחילים בעזרת השם קוף ד' עמוד ב' 10 שורות מלמטה. אמר רב נחמן אמר שמואל, תחילת המסכת דף מ"ו, סיפרנו מעשה תמוה מאוד. יום אחד הגיע רב אביה לביתו של גדול הדור רבה. הוא היה ראש ישיבת מחוזה, ובאותה תקופה שרבה היה ראש ישיבת מחוזה, מחוזה הייתה ישיבה יחידה בבבל, ושם היה מרכז התורה. הגיע לביתו של רבה, והגמרא מספרת מעשה מאוד מאוד שנראה תמוה. הוא הגיע מהרחוב, הנעליים שלו היו עם טיט, היה טיט ברחוב, היה אדמה בוצית, והוא התיישב שם על המיטה, היו רגילים לשבת על מיטות, כמו שאנחנו יושבים על כיסאות, והמיטה התלכלכה. אז הגמרא מספרת מה הייתה התגובה של רבה. רבה שאל את רב אביה, יש לי שאלה בהלכה בהלכות שבת, היה שבת אותו יום, יש לי שאלה בהלכות שבת לשאול אותך. מה השאלה? תגיד, כולם מסכימים שלפי דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, מותר לטלטל נר של נפט בשבת. כוונה לא נר דולק כמובן, וגם לא נר שדלק בשבת, אלא סתם כלי ששמים בפנים נפט עם פתילה, ומדליקים בו נר, אז אם לא דלק הנר הזה בשבת, הכלי עצמו מותר לטלטל אותו בשבת. אתה יכול להסביר לי למה? שאלה, מה נוגע השאלה הזאת? עוד כתוב שם שהוא רצה לצייר אותו, לתת לו מוסר, ככה הגמרא שם כותבת עם הפירוש רש"י, על זה שהוא לכלך את המיטה בטיט, הוא רצה לתת לו מוסר. ענה לו רב אביה, התשובה היא, מכיוון שאפשר את הנר הזה לקחת ולשים אותו על גבי איזה קד ולחסות את הקד, הוא ראוי לכיסוי של כלי, לכן אין עליו דין של מוקצה, מותר לטלטל אותו. שאל אותו רב, אז אם כן מותר גם לטלטל חתיכת כלי חרס שבור? אמר לו, לא, חתיכת כלי חרס אין עליה תורת כלי. גם כשאנחנו מתירים לטלטל כלי שאמור להיות מוקצה, מכיוון שהוא ראוי לחסות משהו, זה רק אם הוא כלי, רק שהוא מוקצה. וכיוון שראוי לחסות כלי אחר שהוא לא מוקצה, מותר לטלטל אותו בשבת. אבל סתם חתיכת כלי חרס שבור אסור. שואל לך, תם סופר, למה בדיוק שאל רבה את השאלה הזאת? ובכלל זה תמוע, לא ייתכן כפשוטו שרבה הקפיד שלכלכו לו את המיטה, והוא בא לה כאילו לצייר את רב אבינה. מדברים פה על קדושי עליון. אומר לך, תם סופר, רבה בא לרמז לרב אביה, אתה הרי תלמיד חכם, אתה צריך ללכת עם נעליים נקיות. למה באמת הנעליים שלך לא נקיות? כנראה שהם התלכלכו בטיט. למה לא ניקית אותם מהטיט? כי לא היה לך כלי שהוא לא מוקצה בשביל לנקות. אז למה לא ניקית עם חתיכת חרס? כי עכשיו אנחנו נראה בגמרא שרב הסובר שאפילו ברשות הרבים, אם אדם מוצא שבר של כלי חרס, הוא יכול לנקות עם זה את הנעליים. למה לא ניקית את הנעליים שלך? ועל זה אמר לו רב אביה, כי לפי איך שאני סובר, שברי כלי חרס אסור לנקות איתם את הנעל מעטית, וזו הסיבה שמסביר לך את המסופר, זו הסיבה שבאמת רב אביה לשיטתו שהוא לא הלך וניקה את הנעליים שלו מעטית, כי לא היה לו כלי שהוא לא שבר כלי, שאיתו יוכל לנקות את הנעל. ואז הגמרא מספרת שרב נחמן בר יצחק, כשהוא ראה איך את השיח הזה של הקדושי עליון, אמר, בריך רחמנה דלוקסיפי רבה לרב אביה, ברוך השם יתברך, שרבה לא ויש את רב אביה. וזה מקבל משנה נופך, נופך שלמעשה, רבה בא פה לתת מוסר לרב אביה, אבל רב אביה הלך עם הדעה שלו, עם הפסק הלכה שהוא קיבל, שבאמת היה אסור לו לנקות את הנעל האמיתית, וזה בעצם העונג שבת הגדול, והכבוד השבת הגדול, שהוא לא מנקה מה שבשבת אסור לנקות. הגמרא פה מביאה באמת שלוש דעות בעניין הזה, לגבי שברי כלי חרס, האם הם מוקצים או לא. אז הגמרא מביאה קודם כל את מה שרב נחמן אמר בשם רבו. אמר רב נחמן אמר בשם שמואל, שכלי חרס קטנה שנשברה מכלי, מותר לטלטל אותה בחצר. כי בחצר מצויים שם כלים, ולכן בן אדם שיש לו שבר כלי חרס בחצר, הוא לא מקצה אותו בכלל בשבת, בגלל שהוא מייעד את השברים האלה לחסות בהם את הכלים שהוא משתמש איתם בחצר. אז השברים האלה יש להם תורת כלי, אבל שברי כלי חרס בקרמלית, שזה מקום שמדרבן אנסו לטלטל בו, אז שברי כלי חרס הם הופכים להיות מוקצה, ולא התירו לטלטל אותם, כי לא מצויים שם כלים לחסות עם השברי כלי חרס, אז אין לשברים האלה שום ייעוד, ולכן הם מוקצים. רב נחמן דידי אמר את הדעה שלו, שמותר לטלטלה אפילו בקרמלית. למה? כי מכיוון שזה לא רשות הרבים, אלא רק מדרבנן אסור לטלטל שם, אז מצוי שאנשים הולכים שם, יושבים שם, ואם כן, יכול להיות שבן אדם ירצה לחסות איזה רוק או איזה לכלוך, ובשביל זה משתמשים עם שברי כלי חרס, אז השברים האלה לא מוקצים, לכן מותר לטלטל אותם בקרמלית, אבל ברשות הרבים שאנשים לא יושבים בדרך כלל, לא, אין את הטעם הזה, ושברי כלי חרס אסורים בטלטול. ורבה, שהוא היה הגדול הדור שעליו דיברנו, שהוא נתן את המוסר לרב אביה, הוא אמר אפילו ברשות הרבים, מכיוון שבחצר יש על שברי כלי חרס תורת כלי, לא פקע ממנו שם תורת כלי גם ברשות הרבים. והגמרא מספרת מעשה נוסף שהיה עם רבה בהקשר לזה. ואז דרבה לטעמי, רבה הולך לשיטתו, שהוא מתיר לטלטל שברי כלי חרס אפילו ברשות הרבים, כמובן פחות מארבע אמות, אבל הוא מתיר להשתמש איתם, למשל בשביל לנקות את הנעליים, וזה בדיוק הסיפור שהגמרא פה מספרת על רבה בעצמו. דרבה אבקה זיל בריתקה דמחוזה, הוא הלך ברשות הרבים שנקראה ריתקה, בעיר שהוא היה רב, במחוזה. התווסאי מסני טינה, הנעליים שלו התלכלכו עם טיט. עת השמאי, הגיע משמש בקודש, שקל חספה, לקח חתיכת שבר של כלי חרס, וגם מחפר לי, מה זה כיפורים? יום כיפורים? יום ניקוי. הוא בא וניקה את הנעל, מחפר לי, ניקה את הנעל של רבה. כבוד התורה, שרבה ילך עם נעליים נקיות, בפרט כשהוא גדול הדור בבבל. טוב, זה עשה משמש בקודש. כשמשמש בקודש בא והרים את שברי כלי חרס, התחילו לצעוק עליו. שבת, מה אתה עושה? למה אתה בא ומטלטל שברים של כלי חרס? רמוי ברבנן, קלה, צעקו עליו. אז רבה השתיק את כולם, רבותיי, שגל, לא, לא לצעוק, לא לצעוק. אז הוא אומר להם, לא מסתייע דלא גמירי, לא מספיק שאתם לא למדתם ואתם לא יודעים מה מותר ומה אסור? מיגמר נמי מיגמרי, אתם עוד מלמדים את הטעות שלכם לאחרים? ואתם מלמדים את המשמש בקודש שלא ירים שברי כלי חרס לנקות עם זה את הנעל, שהתלכלכה ביתית מרשות הרבים, ברשות הרבים? אני רוצה לשאול אתכם, אילו בחצר הווי, אם החתיכת חרס הזאת הייתה מונחת בחצר, שברי כלי חרס, מי לא חזיה לחסויה בימנה, וכי לא הייתה ראויה לחסות בכלי? הרי אפילו שמואל מודה שמותר. זכרונו, זכר צדיק לברכה, כבר שמואל לא היה חי אז. אז אחא נמי, חזיה לדידי. אז אותו דבר גם, ראוי בשבילי, פה ברשות הרבים, לטלטל שברי כלי חרס, בשביל לנקות עם זה את הנעליים. הלכה נוספת בשם שמואל. אמר רב יהודה, אמר בשם שמואל, מגופת חבית, מכסה של חבית, שהחבית נחתתה. החבית נשברה, אבל המכסה נשאר שלם. מותר לטלטל בשבת. למה? כי גם השברים של החבית וגם המכסה ראויים לחסות בהם איזשהו כלי. תניא נמי אחי, באמת כך גם נאמר בברייתא. מגופה שנחתתה, מכסה של חבית, שהחבית נשברה והמכסה עדיין שלם. היא, גם המכסה, ושבריה, השברים של החבית, מותר לטלטלה בשבת, כי אפשר לחסות בהם כלי. הלכה נוספת כותבת הברייתא, ולא יספוט ממנה שבר, לא יתקן את אחד מהשברים, על ידי שהוא מחליק את השבר, מוריד ממנו את כל הבליטות, בשביל לחסות בה את הכלי, ולסמוך בקראי המיטה בגלל בעיה אחרת. כי ברגע שהוא מסדר את השבר כלי הזה, משייף אותו, הוא מכה בפטיש, זה נקרא. הוא משלים את המלאכה, וזה אסור, מלאכה בשבת. מסיים את הברייתא, ואם זרקה בהשפעה, אם האדם זרק את השברים להשפעה, אסור, אסור לטלטל אותם יותר, כי עכשיו בטל מהם שם כלי. שואלת הגמרא, רגע, אם זה כלי, אז מה זה משנה אם זה בהשפעה או לא בהשפעה? מתקיף לרב פאפה, אלא מה אתה זריק לה לגלמי, אדם זרק את החליפה שלו להשפעה. אך הנמי דאסור, באמת זה יהיה מוקצה עכשיו? ודאי שזה לא יהיה מוקצה. אז אותו דבר גם השברי כלים, כיוון שיש להם שם כלי, כי הם רואים לחסות איתם חבית, קד וכדומה, אז גם אם תשליך אותם להשפעה, ראוי שעדיין יהיה בהם שם כלי והם לא יהיו מוקצים. אלא אמר רב פאפה, אם זרקה מבעוד יום להשפעה, אם הכלי הזה נשבר לפני שבת, והוא זרק את השברים האלה להשפעה, הוא גילה דעתו שהוא לא מעוניין להשתמש בהם בשביל לחסות כלי. אז אסורה, כי הוא גילה דעתו שהוא מקצה אותה. אמר ברם דורי, אמר בשם שמואל, אותו שמואל, קרומיות של מחצלת, חתיכות ממחצלת נפרדו חתיכות, חתיכות שנפרדו ממחצלת, מותר לטלטלם בשבת. שאת השאלה למה? למה הם ראויים? מה הייתה מה? אמר רבה, ברם דורי אסבר לי, ברם דורי שהוא הביא את ההלכה של שמואל, הוא עצמו הסביר לי את הטעם. מחצלת גופה, למה החזיה? מה עושים עם מחצלת? לחסוי בי אפרה. היו מכניסים הבית האפר, שמים באיזה פינה, כדי שכל פעם הם יצטרכו לחסות רוק או צועה או כל מיני לכלוך, ייקחו מהאפר ויפזרו על הלכלוך. אבל את האפר עצמו היו מכסים עם מחצלת. המחצלת עצמה למה היא משמשת? לכיסוי. העני נמי, גם מה שנחתך מהמחצלת הישנה הזאת, חזיין לחסוי בהו תינופת. אפשר לחסות בהם תינופת, אז הם ראויים למה שהם למה שהמחצלת עצמה הייתה ראויה, לכן אין להם דין של מוקצה. אמר רבי זרע, אמר בשם רב, שיערי פרוזמיות, בגדים, תליתות, אסור לטלטלם בשבת. אמר רבייה, באיזה מטלוניות מדובר פה? שאין בהן שלוש על שלוש אצבעות, שהם כבר לא ראויים לשום דבר. דלא חזיין, אין מה לעשות איתם. הם לא ראויים לא לעניים ולא לעשירים, ואין עליהם שם של כלי, לכן הם מוקצים. תנו רבנן ברייטה, שברי תנור ישן. זה לא צריך להיות ישן מאוד, אלא תנור שכבר פעם השתמשו בו. אז אם הוא נשבר, החרס כבר הספיק להתקשות. כי פעם הראשונה מבעירים את התנור, זה מצרף את החרס. זה היה תנורים של חרס, זה היה מצרף את החרס ומקשה אותו. אז השברים שלו, מכיוון שהם כבר קשים, הם ראויים למלאכה. ולכן הרי הן, ככל הכלים הניטלים בחצר דברי רבי מאיר. רבי יהודה חולק, רבי יהודה אומר, אין ניטלים בחצר. הגמרא תבאר את המחלוקת. העיד רבי יוסי משום רבי אליעזר בן יעקב, הלכה, על שברי תנור ישן שניטלין בשבת, כמו מי? כמו דבריו של רבי מאיר. דבר נוסף אמר רבי אליעזר בן יעקב, אנחנו יודעים שבדרך כלל דבר שמחובר לקרקע, למשל אם יש בור באמצע רחוב, מותר לפתוח את הכיסוי של הבור? אם יש בו ידית, ייתכן שכן, אבל אם אין ידית, זה יכול להיות בעיה של סותר, של בונה. כי ברגע שיש לך ידית, אז הידית הזאת מוכיחה שהמכסה הזה עשוי להיפתח ולהיסגר כל הזמן. לכן זה לא נהיה מבוטל כחלק מהקרקע. אבל אם אין בו ידית, זה נחשב כמו חלק מהרחוב, זה נחשב חלק מהבניין, וכשאתה פותח, אתה בעצם סותר את הבניין. עכשיו, כאן, תנור ישן, או תנור אפילו חדש, תנור, אינו צריך בית יד. זאת אומרת, מותר לטלטל את המכסה של התנור, אפילו אם אין לו ידית. שאלת הגמרא, רגע, בוא נבין את המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה. תנור שהסיקו את התנור פעם אחת, ואז החרס שם הוא נצרף כמו שצריך, הוא חזק. רבי מאיר אומר שאם הוא נשבר, אז השברים שלו מוטל טלטל אותם בחצר. רבי יהודה אוסר. במה יקם מפלגי? אמר רבי, נסביר לך. המחלוקת שלהם בכאלה שברים של תנור שעושים מעין מלאכה. אפשר להשתמש עם השברים האלה בשביל לחסות איתם איזשהו כלי. והן עושים מעין מלאכתן. אבל אתה לא יכול לעשות איתם את אותה מלאכה שעשו בהם עד עכשיו. אתה לא יכול לאפות בהם. תנור מיועד להפייה. ואז דרבי יהודה לטעמי, שרבי יהודה סובר שכלי שנשבר, השברים, האם יש להם תורת כלי? תלוי. רק עם אותם שברים אפשר לעשות בהם את אותה מלאכה שעשו בכלי כשהוא היה שלם. מעין מלאכתן הראשונה. אבל אם לא, הם עכשיו מוקצה. אבל אפשר להשתמש בהם למשהו אחר. זה כבר צריך ייחוד בפני עצמו לפני שבת. זה נשאר מוקצה. רבי יהודה הולך לשיטתו והוא אוסר. ורבי מאיר הולך לטעמי שגם עם הכלי הזה, עם השברי כלים, לא יכולים לעשות בהם מלאכה, את אותה מלאכה שעשו בכלי כשהוא היה שלם. אי אפשר לאפות בשברים האלה. אבל מלאכה אחרת אפשר לעשות בהם. אפשר לחסות בהם כלים, לכן הם לא נחשבים מוקצה. כי מספיק שהשברי כלים האלה רואים לעשות בהם איזושהי מלאכה, גם אם זה לא מלאכתם שהיו עושים בכלי המקורי כשהוא היה שלם. מתקיף לרבה על הבית. אי הכי, אם בזה נחלקו רבי מאיר ורבי יהודה, עדי מפלגי בשברי תנור, לפלגי בשברי כלים באלמה. למה הם חולקים דווקא בשברי תנור? הרי המחלוקת לגבי שבר כלי שראוי למלאכה אחרת, ולא ראוי למלאכה שהכלי כשהיה שלם היה ראוי לה. האם יש לו שם כלי או לא? זה לאו דווקא בשברי תנור, זה בשברי כל הכלים. למה רבי מאיר ורבי יהודה נחלקו דווקא בשברי תנור? במסקנה הגמרא מתרצת את הקושייה הזאת. והגמרא מבארת שהסיבה שנחלקו דווקא בתנור זה מכיוון שמדובר פה שהשברי תנור אפשר לאפות בהם בצורה שונה מאשר תנור רגיל, ובזה בעצם מבואר הדברים של רבי יהודה ורבי מאיר, אנחנו נראה את זה בהמשך. אבל לפני כן הגמרא מנסה להביא תירוץ חדש של רבה. אלא, אמר רבה, בשברי דאי תנור כמפלגי. המחלוקת בין רבי מאיר ורבי יהודה זה בשברים של תנור מסוים. איזה תנור? אתנן. נתנו על פי הבור או על פי הדות. אדם שיש לו תנור, התנורים של פעם היו עשויים כמו מין סיר גדול מחרס, שהיו הופכים אותו, שמים אותו בקרקע, מחברים אותו לקרקע על ידי שהיו תופלים אותו בטיט, ואז היו דרך פתח, מבעירים אש ו... ומכניסים לשם, מדביקים שם על הדפנות, לחמים וכדומה. עכשיו, נתנו על פי הבור או על פי הדות. בן אדם, כשהוא בא להעמיד את התנור, הוא מעמיד אותו על הרצפה, יש לו בור, שם אותו על הבור. או שיש לו כמו באר כזאת, שיש בור לעומק, אבל יש גם כמין גדר סביב לבור. או שאין בור לעומק, יש רק מין גדר כזאת שנכנס לשם מים, מצטבר מים בתוך הגדר הזאת, בתוך הבניין סביב. ומעל זה הוא הקים את התנור שלו. אז בעצם יש לו פה תנור שיש עומק מתחת לתנור. עכשיו, הבור הוא רחב יותר מהתנור. אז איך התנור יעמוד שם? נתן שם אבן בין התנור לדופן של הבור, כדי שזה ככה יהיה דחוק עם וקום ויחזיק. זה יעמוד חזק, הוא ככה מחבר אותו עם אבן, שהוא מצמיד שם אבן. רבי יהודה אומר, אם מסיק מלמטה, בתוך הבור, והוא ניסוק מלמעלה, יש מספיק חום גם בתנור למעלה, ואפשר לאפות שם לחמים, תנור תמה, מקבל תומה. הגמרא תכף תבאר למה. ואם לאו, אם אי אפשר להבעיר אש בתוך הבור בפנים, זאת אומרת, אפשר להבעיר אש, אבל החום של האש לא יחמם את התנור למעלה, התנור הזה טהור. ואת זה גם הגמרא תבאר. וחכמים אומרים, הועיל והוסק מכל מקום, תמה. כיוון שהתנור הזה הוסק, כבר מקבל טומאה. ובזה המחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה. לפי רבי יהודה, התנור הזה עצמו לא נחשב כלי. ולכן אסור לטלטל אותו. בטח לא את השברים שלו. חכמים, זה דעתו של רבי מאיר, שהוא סובר שזה כן נחשב כלי, לכן מוטל לטלטל אותו, וגם את השברים שלו יהיה מוטל לטלטל. הגמרא תדחה את הפירוש הזה, כי בעצם אתה לא צריך לדבר על השברים, אתה יכול לדבר על התנור עצמו. אבל לפני כן הגמרא מבארת את המחלוקת רבי יהודה וחכמים. במה כמפלגה? מה זה משנה אם כשאתה מבעיר אש בתוך הבור, האם זה הופע את הלחם שנמצא בתנור או לא? מה זה קשור? התנור הזה נחשב כלי או לא נחשב כלי? מקבל תומה או לא מקבל תומה? מה זה קשור אם אתה יכול להפות את הבור בתוך הבור למטה? אם אתה יכול להדליק אש בתוך הבור, האם זה יחמם לך את התנור למעלה? בהיקרא, הם יחלקו בפסוק הזה. הפסוק אומר, תנור וקיריים של חרס, אם הוא נטמע, יוטט. מה זה יוטץ? למה לא כתוב יישבר? מה ההבדל בין יוטץ לבין יישבר? יוטץ הכוונה דבר שהיה מחובר לקרקע ואתה שובר אותו, זה נקרא אתה נוטץ אותו. דבר שהוא כלי שהוא לא מחובר לקרקע, כשאתה שובר אותו זה נקרא לשבור, זה לא נקרא לטוץ. והתורה כותבת שתנור וקיריים, רק תנור כזה שהוא מחובר לקרקע, הוא מקבל טומאה, וזה חידוש אדיר. אלה שמכירים את הכללים של דיני טומאה, דבר שמחובר לקרקע הוא לא מקבל טומאה. כמו בניין, לא מקבל טומאה. עץ, לא מקבל טומאה. אבל תנור, כיוון שדרכו הוא כלי ודרכו להיות מחובר לקרקע, רק אם הוא מחובר לקרקע הוא מקבל טומאה. רק אז תמימים ומוטמאים יהיו לכם. רבי יהודה סבר, תנור שמחוסר נתיצה, שהוא מחובר לקרקע או שהוא סמוך מאוד לקרקע, כמו שהוא מחובר עם אבן לבור, הוא מחובר טוב, אז הוא תמה. אבל תנור שאין מחוסר נתיצה, שהוא לא קרוב להיות מחובר לקרקע, טהור. ותנור כזה, שהעמדת אותו על הבור, חיברת אותו עם אבן, אבל הוא לא מספיק סמוך לקרקע, כי כשאתה בא ומבעיר אש בתוך הבור, ששם זה בעצם הקרקע, החום לא מחמם את התנור למעלה. אז התנור הזה כאילו תלוש מהקרקע. אם הוא תלוש מהקרקע, הוא לא מקבל טומאה. כי אין עליו יוטץ. כשהוא יישבר, לא נקרא שהוא נוטץ, הוא נקרא שהוא נשבר. גזירת הכתוב לגבי תנור, שכדי שהוא יקבל טומאה, הוא צריך להיות מחובר סמוך לקרקע. חכמים אומרים לא. כתוב תמאים הם, זה מדבר לגבי תנורים שמחוברים והם סמוכים לקרקע. אבל מה שכתוב, תמאים יהיו לכם מכל מקום. גם תנור שהוא לא מחובר לקרקע מקבל טומאה. שאלת הגמרא, אבל כתוב יוטץ. זאת אומרת שמחובר לקרקע, אז איך לפי רבנן תנור שלא מחובר לקרקע מקבל טומאה? ורבנן נמי הכתיב יוטץ, מתרץ את הגמרא, הוא לאידך גיסא. זה בא להחמיר, לא להקל. דיינו. שגם תנורים שמחוברים לקרקע מקבלים טומאה. התורה כותבת, תשמע, נכון שיש כלל מפורסם שדבר מחובר לקרקע לא מקבל טומאה, אבל תנור וקיריים יוטץ, שם יש חידוש, שאפילו אם הוא, כשהוא נשבר, זה בעצם מקרה שהוא ניטץ, כי הוא מחובר לקרקע, הוא מקבל טומאה. דסל קדת החמינה, אילולי החידוש הזה של התורה היינו סבורים לומר, כיוון דחברי בארעה, כיוון שחיברת התנור בקרקע, כגוף הדאר אדמי, הוא הפך להיות כמו חלק מהקרקע, כמו שהקרקע לא מקבלת טומאה, גם התנור לא יקבל טומאה. גם השמלן יוטץ, שמכיוון שהתנור הוא כלי שרגיל להיות מחובר לקרקע, לכן גם אם מחובר לקרקע, הוא מקבל טומאה. שואלת הגמרא, רגע, מאיפה חכמים לוקחים את זה, שגם תנור שהוא לא מחובר לקרקע מקבל טומאה? זה שכתוב, תנור וקיריים יוטץ. אז הפסוק ממשיך, תמאים הם. אפילו אם כשאתה שובר אותו, זה בעצם נקרא שאתה נוטץ אותו, כי זה מחובר לקרקע, תמאים הם. וכשזה לא מחובר לקרקע, אומרים רבנן, זה גם תמה התנור הזה, כי כתוב אחרי זה בהמשך, ותמאים יהיו לכם, מה הפסוק הזה בא להוסיף? בא להוסיף גם כשהתנור מנותק מהקרקע. נשאלת השאלה, אבל רבי יהודה שסובר שרק כשהתנור קרוב וסמוך לקרקע מקבל תומה, אז אם כן, וידך נמי יכתיבו תמאים יהיו לכם, הוא מיותר, מה לומד מזה רבי יהודה? תרץ את הגמרא, היא כדי רבי יהודה אמר שמואל. ואמר רבי יהודה אמר שמואל, המחלוקת שרבי יהודה וחכמים נחלקו, היא רק בתנור כזה, שעכשיו פעם ראשונה מחדשים אותו, בהעסק ראשון, שההעסק הזה שעכשיו מדליקים את האש ומבעירים בתוך הבור למטה, או בודקים האם החום כן מגיע למעלה, לא מגיע למעלה, זה פעם ראשונה שמבעירים את התנור. ואם בפעם ראשונה שמבעירים אותו, לא הבעירו אותו כמו שצריך, אין עליו שם כלי עדיין. עסק ראשון. אבל בהעסק שני, אם יש לי תנור, יש לי תנור, שחיברת אותו באדמה כמו שצריך, הסקתי בו כבר פעם, מקבל תומה? ניתקתי אותו מהאדמה. מה, הוא כבר לא יקבל עכשיו תומה יותר, כי הוא לא מחובר לקרקע, כי זה לא יוטץ? בוודאי שהוא ממשיך לקבל תומה, כי הוא כבר, הוא נחשב תנור. הוא פעם אחת מעודו היה תנור, היה כלי, הוא נשאר כלי. זה נקרא בהסק שני. לא דווקא הסק שני. אחרי שכבר פעם אחת הוא היה תנור כמו שצריך, גם אם אתה מנתק אותו מהקרקע, כולם מודים שהוא מקבל תומה. אבל בהסק שני, גם רבי יהודה מודה, שמדי שכתוב, ותמאים יהיו לכם, שגם כשהתנור לא מחובר לקרקע, מקבל תומה. ואפילו אם התנור הזה תלוי בצוואר גמל, משרשרת, זאת אומרת, הוא לגמרי מנותק, אבל הוא כבר פעם קיבל תומה, ונשאר עליו עדיין שם תנור, הוא נשאר עם קבלת התאומה שלו. אמר אולה, והסק ראשון לפי דעת רבנן, שם הפסוק דורשים, שכשהתנור, אפילו אם הוא לא סמוך לקרקע, הוא מקבל תאומה, זה לאו דווקא כשהוא נתן אותו בבור או בדוט, אלא אפילו אם הפעם הראשונה הוא כבר תלוי בצוואר גמל, ושם העסיקו אותו הסק ראשון, הוא גם כן מקבל תאומה. זאת אומרת, זה לאו דווקא צריך להיות תלוי על צוואר גמל, אלא לפי דעת חכמים, הם אומרים, זה לא משנה. האם התנור הזה מחובר לקרקע או לא מחובר לקרקע? גם אם הוא לא היה מחובר לקרקע מעולם. ועל הפעם הראשונה שאתה יצרת את התנור הזה, הבערת אותו מנותק לגמרי מהקרקע. תלית שרשרת על הגג, ותלית את התנור בשרשרת, והבערת גחלים באיזושהי צורה וזה חימם את התנור, התנור הזה מקבל תומה. כי התורה אומרת, תמאים יהיו לכם, תנורים מקבלים תומה גם אם הם לא מחוברים לקרקע לפי דעת רבנה. בכל אופן, ביארנו עכשיו לפי זה את המחלוקת. לגבי שברי תנור ישן, בין רבי יהודה לבין רבי מאיר, זה מדובר על תנור כזה בעסק ראשון, שהוא עוסק בתוך בור או בתוך בור, בתוך בור או בתוך דוט. רבי יהודה סובר, לא מקבל תומה. למה? כי זה לא מספיק סמוך לקרקע. הם אומרים שזה כן מקבל תומה. וזה בעצם המחלוקת שלהם גם בברייתא. שואלת הגמרא, אבל בברייתא לא מדברים על תנור, מדברים על שברי תנור. ואז מתקיף לרבה שאי הכי, עד מפלגה בשברי תנור, אם המחלוקת שלהם זה על התנור עצמו, למה הם צריכים להתווכח על התנור שנשבר? לפלגה בתנור גופר, שיביאו את המחלוקת המקורית שלהם. על התנור עצמו, אם הוא מקבל תומה או לא בעסק ראשון, כשהוא לא מחובר כמו שצריך לקרקע, כשהוא רק בבור או בדוט. כי הרי אשת התנור גופה לרבי יהודה לא אבי מנה, כי הרי רבי יהודה שסובר שזה לא מקבל תומה, זה לא מדבר על השברים. אלא אפילו התנור עצמו לא מקבל תומה כשהוא מחובר לבור או לדוט. אז שהרב מבעיה, צריך לומר שהם לא נקראים כלי. אלא, אמר רב אשי, לעולם המחלוקת בין רבי מאיר לבין רבי יהודה לגבי תנור שנשבר, תנור, כלי חרס שנשבר, האם השברים שלו הפכו להיות מוקצה או לא, המחלוקת בין רבי מאיר ובין רבי יהודה, כדי אמרן מעיקרה, שמדובר פה על תנור רגיל שנשבר, שהשברים האלה ראויים למלאכה, אפשר לחסות בהם כלי, אבל הם לא ראויים לאותה מלאכה שעשו בה בהתחלה, הם לא ראויים להפייה. ורבי יהודה סובר שהם כבר לא נחשבים כלי. למה? כי בשביל ששברי כלי יהיה להם עדיין שם כלי והם לא יהיו מוקצה, הם צריכים להיות ראויים למה שהם היו ראויים בתור כלי שלם, להפייה. אבל רבי מאיר סובר, שמכיוון שהם ראויים על כל פנים לאיזושהי מלאכה, איזושהי תועלת, אפשר לחסות בהם כלי, אז הם כן נחשבים כלי והם לא מוקצים. אז נשאלת השאלה, למה המחלוקת רק לגבי שברי תנור? את תביא את המחלוקת לגבי שברי כלים אחרים, הרי זה לא משנה איזה סוג כלי, שברי כלי לא משנה איזה כלי, אלא הסבר הוא, יש חידוש מיוחד דווקא בשברי תנור. ובעושה מעשה דווקא, מדובר פה שהשברים של התנור הם מספיק גדולים, שאפשר לאפות בהם בצורה כזאת כמו רעפים. רעף, אפשר להביא עיר אש מלמטה, ולשים איזה לחם, עוגיה מלמעלה, והיא נפת מהחום של התנור, של של הכלי חרס. ובזה המחלוקת בינינו. כי בעצם תנור, מדליקים את האש בתוך התנור, וגם שמים את הלחמים, מדביקים על הדפנות של התנור, מדליקים אש באמצע התנור, ומדביקים בדפנות מסביב לחמים. אז העסק הוא מבתוך התנור, והאפייה היא בתוך התנור. ולעומת זאת, כשאתה בא ואופה על השברים של החרס, האש מבחוץ, והלחמים מבפנים. אז זה קצת שונה. אז אם כן יוצא שהשברי תנור לא עושים את אותה מלאכה שהתנור עצמה היה עושה. כי התנור היה אופה עם האש מבפנים, והם אופים כשהאש מבחוץ. ורבי מאיר, שהוא סובר שמספיק שברי הכלי עושים איזושהי מלאכה, אפילו לחסות בהם כלי הם כבר ראויים, לדבריו דרבי יהודה קמה. אני רוצה להגיד לך, לדידי, לפי דעתי שאני סובר ששברי כלים, אם השברים האלה ראויים לאיזושהי מלאכה, הם לא מוקצים, אז אפילו בו עושים מעין מלאכה אחרת לגמרי מטלטל אותם בשבת. אלא לדידך, שאתה אומר, תראה, נשבר הכלי, האם עדיין השברים שלו ראויים? הם צריכים להיות ראויים לאותה מלאכה שהכלי השלם היה ראוי אליה, היה מיועד אליה. עודה לי מיעדך, היא גאוונה. תודה לי לכל הפחות שבמקרה הזה, מלאכתו, השברי כלים האלה ראויים עדיין לאותה מלאכה שהכלי עצמו, שהתנור עצמו היה ראוי. כי הרי אפשר לאפות עם השברי תנור. רבי יהודה עונה לו, לא. לא דמי. המלאכה שהתנור השלם היה עושה, והמלאכה שהתנור השבור עושה, זה לא אותה מלאכה. התם, תנור שלם, עסקו מבפנים, מבתוך התנור תמד לקטע אש, והלחם גם יוצא ליד האש. אבל האחה, הרעפים, עסקו מבחוץ. האש נמצאת במקום אחד, היא מחממת את החרס, והחרס אופה את הלחם מבחוץ, מבפנים. זה הבדל אחד. עוד הבדל, הטעם מעומד. בתנור, הפת דבוקה בדופן של התנור, היא לא שוכבת על השוליים של התנור. אבל האחה ברעפים לאו מעומד, אלא הלחם שוכב על הרעפים. אז זה שונה מתנור, לכן זה לא נקרא מעין מלאכתו, והשברי התנור האלה לא נחשבים כלי, והם נחשבים מוקצים. למדנו קודם בברייתא, העיד רבי יוסי משום רבי אליעזר בן יעקב, על שברי תנור ישן, שנטלים בשבת, כמו דעתו של רבי מאיר. והוא הוסיף עוד הלכה. הוא אמר שם, ועל כיסויו של תנור, שאינו צריך בית יד. תלטלטל אותו גם אם אין לו ידית, גם אם אין לו אחיזה. ואנחנו יודעים שרבי אליעזר בן יעקב משנתו קו ונקי. זאת אומרת, הוא לא אמר הרבה הלכות, אבל כל פעם כשהוא אומר הלכה, נפסק כמותו. לכן אמר רבינה, כמן מטלטלינה נהידנה, על מי אנחנו סומכים בזמננו כשאנחנו מטלטלים כיסוי דתנורי דמטה מחסיה, את הכיסוי התנור של מטה מחסיה, דאין להם בית אחיזה, כמן, כרבי אליעזר בן יעקב שמתיר בזה. אומרת המשנה, כשיש באר מים ורוצים לשאוב מתוך הבאר, לוקחים דלי, קושרים אותו לחבל, ומשל שילים את הדלי לתוך הבאר ושואבים מים. אבל אם אין דלי, יש פתרון יצירתי מה אפשר לעשות. לוקחים דלת, חוקקים מבפנים את כל הפרי של הדלת, ואז נשאר הקליפה. והקליפה הזאת היא נחשבת כמו דלי. אפשר לשלשל אותה לתוך הבור. מה הבעיה? תכניס אותה לתוך הבור, היא תתחיל לשוט לך על המים. זה צף. אז איך אתה עושה כדי שהוא יכביד ויכנס לתוך הבאר, כדי שימלא בפנים את המים של הבאר? שמים אבן, והאבן מכבידה את הקליפה של הדלת, וככה היא שוקעת בתוך המים. כששוקעת אחרי אתה מושך אותה עם החבל, מוציא את המים החוצה. אז האבן שבקירויה, הכוונה, קליפה של דלת, זה קירויה, והאבן הזאת ששמים על הקליפה של הדלת, האם האבן הזאת היא מוקצה או לא מוקצה. הקליפה של הדלת ודאי לא מוקצת, כי יחדו אותה לשמש ככלי. השאלה אם האבן נשאר מוקצה או לא, אז תלוי. אם האבן קשורה מאוד מאוד חזק לדלת, שממלאים בה מים ואינה נופלת, אלא האבן נשארת תמיד מחוברת לקליפה, ממלאים בה בשבת, כי האבן היא חלק מהכלי והיא לא מוקצה. אבל אם לאו, אם כשממלאים את את המים, אז האבן נופלת כי היא רפויה, אין ממלאים בה, כי האבן הזאת היא כמו כל האבנים שהם מוקצה, ומכיוון שהאבן היא מוקצה, אז הדלת הופכת להיות בסיס למוקצה הזה, ויש דין שכלי של היתר אפילו, אם מניחים עליו דבר של מוקצה, הוא הופך להיות בסיס לדבר האסור, והכלי היתר, שעד עכשיו היה היתר, הופך להיות בעצמו מוקצה מדין מסיס, אז גם את הקליפה של הדלת תהיה אסור לטלטל בשבת. הלכה נוספת, זמורה, מין ענף כזה של גפן, שהיא קשורה בתפיח, פח, ששואבים בו מים מהבור, מהמעיין, ממלאים בה בשבת. אתה יכול עם הפח לשאוב מים מהמעיין, אפילו שהזמורה מחוברת אליו, זה לא הופך את הכלי להיות מוקצה. אפילו הזמורה עצמה הופכת להיות חלק מכלי של היתר. הגמרא תבאר באיזה מקרה של זמורה מדובר פה. הלכה נוספת, פקק החלון, הפירוש שרש"י מקבל זה כמו דלת של חלון, רק שהיום יש לנו דלתות שקבועים בחלון עצמה, בזמנם לא היה להם את השכלול הזה שלנו יש היום. אז מה היו עושים? יש את החלון פתוח, אז היו מזמינים אצל נגר פלטה בגודל של החלון, והיו קובעים אותו, ככה היו סוגרים את החלון. עכשיו, האם מותר לסגור את החלון בשבת? רבי אליעזר אומר, בזמן שהוא קשור בחלון, עם שרשרת כזאת, עם חבל, והוא תלוי, דיינו, גם כשהוא לא נמצא בתוך החלון, רק כשמוצאים אותו החוצה, החבל קצר, ולכן הוא נשאר תלוי באוויר. אז זה מוכח שזה כמו מכסה של חלון, כמו בעצם דלת של חלון. פוקקים בו, מותר לסגור חלון כזה בשבת. ואם לאו, אם הוא לא גם קשור בחבל וגם תלוי באוויר, הם פוקקים בו. למה? כי סתם לשים פלטה בחור שהיה לך בקיר, שאתה קורא לו חלון, זה בעצם נקרא להשלים את הבניין. עד עכשיו היה לך פה חור, עכשיו סגרת אותו. בשביל להוכיח שזה חלון שאתה בעצם סוגר, אתה צריך שהסגירה הזאת תהיה משהו שמובנה במקום. ולכן, בצורה שזה לא קשור ותלוי עשו, חכמים אומרים בין כך ובין כך פוקקים בו. הגמרא תבאר מה זה בין כך ובין כך, האם מדברים על קשור, האם מדברים על תלוי, פוקקים בו בכל מקרה. הם מקלים יותר מרבי אליעזר. תנן אתם, המשך המסכת למדנו, אבן שעל פי החבית, יש חבית של יין, ועל החבית יש אבן, ורוצה לשתות יין מהחבית לכבוד שבת קודש. מה עושים? מתה על צידה, מתה את החבית על הצד, והיא, האבן, נופלת, וככה הוא יכול להשתמש מהחבית הזאת. עכשיו, אם זה חבית שנמצאת בין הרבה חביות, ואם אתה תתה את החבית והאבן תיפול, אולי תיפול על החבית שליד ותשבור את החבית. אז המשנה שם כותבת שאתה יכול להגביה חבית שהאבן מעליה, ואתה לוקח אותה מחוץ לאיפה שכל החביות, ושם אתה מטה את החבית והאבן נופלת. אמר רבא, אמר רבי עמי, אמר בשם רבי יוחנן. אז יש כאן בעצם את דברי רבי עמי בשם רבי יוחנן. צריך לזכור גם את רבי עמי. רבא בשם רבי עמי, שם רבי יוחנן. אז רבי יוחנן זה בעצם, אנחנו נראה פה תכף שתי דעות בדבריו של רבי יוחנן. הראשון זה רבי עמי בשם רבי יוחנן, והשני זה רבי אסי בשם רבי יוחנן. את האמרה של רבי עמי בשם רבי יוחנן אמר רבא, ואת האמרה של רבי אסי בשם רבי יוחנן אמר רבי יוסף, שהוא היה חברו של רבא. ראש ישיבה אחריו הוא היה גם. אז ככה, מה רבא אמר בשם רבי עמי בשם רבי יוחנן? לא שנו זה שמותר לטלטל חבית שהאבן מונחת עליה בשביל לקחת אותה למקום ושם לעטות אותה על צידה, אלא איך האבן נמצאת שם? שוכח. והאדם שכח בערב שבת את האבן על החבית. ואז הוא לא הפך את החבית לבסיס לאבן. כי האבן היא מוקצה. אבל במניח בכוונה את האבן על גבי החבית, נעשה החבית בסיס לדבר האסור. לאבן. אסור לטלטל את כל החבית. ורב יוסף הוא זה שהביא דעה אחרת בשם רבי יוחנן. הוא אמר בשם רב אסי, שאמר בשם רבי יוחנן, לא שנו. זה שצריך להטות את החבית, ואתה לא יכול לטלטל את האבן עצמה, פשוט מה הבעיה? יש לך אבן על החבית, תקח את האבן, זרוק אותה. לא, צריך להטות את החבית, ושהאבן תיפול מאליה. לא שנו אלא בשוכח. דווקא כי הבן אדם שכח את האבן על החבית. אבל במניח את האבן על החבית בכוונה לערב שבת, לא רק זה שזה לא הופך את החבית לבסיס, למוקצה, אלא להפך. האבן הזאת הפכה להיות כלי, אתה ייחדת אותה לאיזשהי שימוש מסוים. נעשה כיסוי להחבית. אתה יכול להרים את האבן, האבן הזה זה כמו מכסה. בעצם, יש כאן מחלוקת מאוד מאוד יסודית בין רבי עמי לרבי אסי, שלפי רבי עמי, דעתו של רבי יוחנן, שאתה לא יכול להפוך אבן לכלי לעולם. האבן הזה תמיד יישאר מוקצה מחמת גופו. לעומת זאת, רבי אסי אומר שאתה יכול לייחד אבן, לפי דעתו של רבי יוחנן, אתה יכול לייחד אבן שיהפוך להיות כלי. טוב. אמר רבא, מוטבינן השמעתין, בשביל לחדד את השמועה שלי, אני אקשה על עצמי קושייה, שאני הרי סובר, שאדם שמניח אבן על החבית, מערב שבת, האבן נשארת מוקצה. למה? כי אתה לעולם לא תוכל לקחת אבן ולהפוך אותה לכלי, אפילו אם אתה מייחד אותה לאיזשהו צורך, מפני שבת. אני יכול להקשות על עצמי קושייה. המשנה שלנו אומרת, האבן שבקירויה, אם יש אבן ששמו אותה על קליפה של דלת, בשביל שהיא תחביד ותיכנס לתוך הבור, אם ממלאים בה ואינה נופלת, אל האבן מחוברת חזק בקליפה של הדלת, ממלאים בה. זאת אומרת, לא רק זה שהקליפה של הדלת היא לא הופכת להיות מוקצה מהאבן, אלא האבן הופכת להיות חלק מהכלי. אז אתה רואה שאני כן יכול לייחד אבן להפוך אותו לכלי. ככה אפשר להקשות על הדעה שלי. אבל ולא, אני לא מתרגש מהקושייה הזאת. ולא היא. יש הבדל גדול. אתה לא לקחת שם את האבן והפכת אותה לכלי. זה כמו שבן אדם בונה בית ואומר, שמע, לקחתי את האבן, עשיתי אותו בית. לא, אתה בנית את האבן, עשית אותו חלק מבניין. אתה מכיוון דהדקה, שווי דופן, הדקת את האבן טוב לדלת, היא התבטלה לדלת, היא הפכה להיות חלק מהדפנות של הדלת. אבל אבן במהות, בפני עצמו, תמיד יישאר מוקצה. אמר רב יוסף, הוא מטבין הנשמעתין, אני אקשה גם קושייה, על קושייה שאפשר להקשות על הדעה שאני באתי והבאתי את דבריו של רבי אסי בשם רבי יוחנן, שכשאתה מניח אבן על פי חבית, האבן הזאת הופכת להיות מה? כלי, כיסוי לכלי. אפשר להקשות עליי מההמשך של המשנה שם. כתוב שאם האבן הזאת שחיברת לקליפה של הדלת היא לא מספיק מחוברת, אלא כשממלאים עם הכלי ככה מאולתר הזה, דלת ואבן, ממלאים בו, אז האבן נופלת, היא לא מחזיקה, אין ממלאים בה. למה? כי האבן מוקצת והיא הופכת את הדלת, את הקליפה של הדלת, לבסיס למוקצה. אז מה רואים מפה? שאתה לא יכול לייחד את האבן שתהיה כלי לצורך היתר. אלא אדרה, באבן, למרות שאיחדנו אותה לשם שאיבת מים, עוד עושה מוקצה את הקליפה של הדלת. רבי יוסף אומר, אני גם לא מתרגש מהקושייה הזאת, ולא היא. אתה, כיוון דלא הדקה, לא ידקת טוב את האבן לדלת, זה לא נקרא שבכלל שמת שם אבן. בתולי בטלה, זה התבטל מתורת כלי האבן הזו. כי הרי, האבן טיפול, ואי אפשר למלא מים בדלת בצורה כזאת. אבל אבן על פי חבית, שעצם זה שאתה שם את האבן על פי חבית, כבר החבית נהייתה מכוסה, לא חסר פה עוד איזשהו תיקון מסוים, עצם ההנחה של אבן על פי החבית כבר הופכת אותו לכלי שהוא לא יהיה מוקצה. ומה כמיפלגי? ומה נחלקו רבא ורב יוסף? מר סבר, בוא נגיד ככה, רבא, אבל בעצם זה רבי עמי, הביא בשם רבי עמי. אז בעצם מה נחלקו רבי עמי ורבי אסי? איך אומרים, רבא הביא בשם רבי עמי, ורבי יוסף הביא בשם רבי אסי. אז בוא נדבר עם רבי עמי ורבי אסי בעצמם. במה רבי עמי ורבי אסי נחלקו? מר סבר, רבי עמי סובר, בעינן מעשה חשוב שאתה תעשה באבן כדי להחשיב את האבן לכלי. לא מספיק לי שאתה מניח את האבן על החבית. זה לא מעשה חשוב. זה משאיר את האבן מוקצה. לעומת זאת, ומר סבר, רבי אסי סובר, לא בעינן מעשה חשוב, אלא עצם ההנחה של האבן על הכלי כבר מייחדת אותו לכלי, והוא יהיה מותר בטלטול. ואז דו לטעמיו, רבי עמי ורבי אסי, הולכים לשיטתם במקום אחר. דחיית הרב דימי. הרב דימי, אחד מהביקורים שלו בבבל, כשהגיע מארץ ישראל, אמר בשם רבי חנינה, ואמרי לה, יש כאלה אומרים, שאמר רבי זרע, אמר בשם רבי חנינה. פעם אחת, הלך רבי, רבי הקדוש, הלך למקום אחד בערב שבת, הוא מצא נדבך של אבנים שמסודרות אחת על השנייה. הקבלן סידר אותם כדי לבנות איתם בניין. טוב, רבי ראה ככה, והוא התכוון שלמחרת יצאו לאותו מקום וכולם יוכלו לשבת. אז הוא רצה שיוכלו לשבת על האבנים האלה, מן הסתם הוא גם קיבל רשות, ואמר לתלמידיו, צהו וחישבו כדי שנשב עליהם למחר. לכו, תחשבו עליהם שאתם רוצים לייעד את האבנים האלה לישיבה, ובזה אתם מייחדים אותם לכלי, והם מותר לשבת עליהם, הם לא יהיו מוקצים. כדי שנשב עליהם למחר, הם לא יהיו מוקצים. ולא צריכים הרבי למעשה. הוא לא ביקש שיעשו איזשהו מעשה מוכיח באבן, כדי להוכיח שזה מיועד לישיבה. רבי יוחנן אמר, צריכן רבי למעשה מוכיח להראות שזה מיועד לישיבה. מה אמר לו? איזה מעשה מוכיח? כאן, בעצם דברי רבי יוחנן, יש מחלוקת רבי עמי ורבי אסי בדברי רבי יוחנן. פה יש ויכוח בין רבי עמי ורבי אסי. מה היה המעשה המוכיח? לקחת אבן ולייחד אותו לכלי לשבת. רבי עמי אמר, צאו ולמדו. סדרו את האבנים כל אחד במקום, כדי שאף אחד לא יצטרך לטלטל אותם. שאם לא תססים אותם במקום, לא יוכלו לטלטל אותם במקום למקום. תפזרו את האבנים בצורה כזאת שהרבנים יוכלו לשבת על האבנים האלה בשבת, בלי שיצטרכו להזיז את האבנים, כי לא יוכלו לטלטל אבנים כאלה, כי הם שערו מוקצים אחר. זה מה שאמר לו. רואים מפה, רבי עמי הולך לשיטתו שהאבן לא יועילה ייחוד לצורך כלי. גם אם אתה תייחד את האבן לצורך כלי, זה לא יעזור. היא תישאר מוקצה. לכן תעמיד אותה בצורה כזאת שלא יצטרכו להזיז אותה וישבו עליה. אבן כבדה שהיא לא תזוז כשישבו עליה ובסדר. רבי אסי אמר להם, לכו תעשו איזשהו מעשה קטן באבנים. צאו ושפשפו מעתית כדי שהם יהיו ראויים לישיבה. המעשה הקטן הזה שאתם עושים, שאתם מוכיחים, שאתם מעוניינים שהאבנים האלה יהיו לישיבה, הופכים את האבנים האלה לכלי של היתר, ואז יהיה מחר מותר לטלטל אותם. זה מה שאמר לו. הוא רואה מפה שמעשה קטן שאתה עושה באבן, אתה כבר מייחד אותו, וזה כבר לא יהיה מוקצה. יש עוד כמה דעות איך היה הסיפור, שזה לא היה עם אבנים, אלא התמר. רבי יוסי בן שאול אמר שזה היה סבר של קורות, כאלה קורות של עץ חדשות שהיו מסודרים לבניין. אהבה. רבי יוחנן בן שאול אמר, גשוש של ספינה, אהבה. זה היה עץ ארוך שמפליגים בספינה, יש אנשים שמעמידים אותם, שהם יעמדו עם מוט ארוך ויגששו לראות את העומק של הים, כדי שהספינה לא תגיע למקום של מים רדודים והיא תתקע שם. וזה מה שהיה על העצים האלה, התכוונו למחרת בשבת לשבת, וזה מה שרבי יוחנן אמר, שהיו צריכים לעשות איזשהו מעשה מסוים, כדי להוכיח שזה מיועד לישיבה ויוכלו לשבת על זה. מנדה אמר גשוש, רבי יוחנן בן שאול, שאומר שהמעשה היה עם גשוש של ספינה, בכל זאת היה אפשר לייחד את זה לישיבה, כל שכן שלפי רבי אסי, יהיה מספיק סבר, לשפשף סבר של קורות, ולהפוך אותם שהם לא יהיו מוקצים. למה? כי גשש של ספינה הוא הרבה יותר דבר שאנשים בדרך כלל לא משתמשים איתו לדברים אחרים, אז הוא נחשב מוקצה מחמת חיסרון, כיס היה אמור להיות. אבל עם זה שאנחנו רואים שאפשר לייחד אותו לישיבה, ואז הוא יתבטל משם מוקצה שבו, זה חידוש יותר גדול. אז כל שכן שסבר של קורות יהיה מותר. ומנדה אמר שהסיפור היה עם סבר של קורות, שבזה אפשר לעשות איזשהו שפשוף, להוריד תתית, וזה כבר מייחד אותו לישיבה, וזה יהיה כלי שמותר לטלטול, אבל גשוש של ספינה קפיד עליה. הבעלים מקפיד על הגשוש של הספינה, ולא יועיל איזשהו מעשה קל כדי לייחד אותו לישיבה, ובשביל שזה מיועד לישועת, צריך לעשות מעשה יותר גדול, ואחרת זה יישאר מוקצה. עמדנו במשנה, זמורה של קרם, מן ענף כזה, שהיא קשורה בפח. ממלאים בה בשבת. דייקת הגמרא, דווקא אם הזמורה קשורה לכד, אין. אפשר למלות ממנה. אבל אם היא לא קשורה, אבל יש איזשהו מין, כמו מטלה כזה, שאפשר לתלות על זה קד, אז לא, לא יהיה אפשר לשלשל את זה ככה לתוך המעיין. וגם אם הוא ייחד את זה מלפני שבת, זה לא יועיל. למה מתניתין דלא כרבן שמעון בן גמליאל? אולי נאמר שהמשנה שלנו לא כמו דעתו של רבן שמעון בן גמליאל? דתניא. חריות של דקל. כוונה לאותם ענפים של סכך, שאנחנו משתמשים עם הענפים של דקל, אבל שהורידו מהם את כל העלים. אפשר רק העץ הקשה שבאמצע. שגדרה לעצים, קצץ אותם כדי שיוכל להסיק בהם את האש. ונמלח עליהם, שהוא מייעד אותם לישיבה. צריך לקשור אותם יחד בערב שבת, שזה מוכיח שהוא הופך אותם למין כיסא כזה, למין ספסל כזה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אין צריך לקשור. עצם זה שאתה חושב, שאתה רוצה לשבת על זה, זה כבר מספיק. עכשיו, המשנה אומרת, שזה לא מספיק לחשוב על הזמורה, שאתה מייעד אותה לקד בשביל לשאוב איתו מהמעיין, אלא מה אתה צריך לעשות במעשה של קשירה? אז זה לא כמו רבן שמעון בן גמליאל, שמספיק לייחד את ה... חריות של דקל. אמר רב ששת, לא, באמת בזה באמת רבן שמעון בן גמליאל יודע. אפילו תמה רבן שמעון בן גמליאל, אחא במאי עסקינן, במחוברת באביה. זמורה של גפן מחוברת. מחוברת לעץ. ומותר לשאוב איתה מים בשבת. עכשיו, אם אתה לא תקשור את הזמורה לכלי, זה שייחדת את הזמורה זה לא מבטל אותו מדין זמורה שהיה בו, מהמוקצה שבו, כי הוא מחובר לקרקע. אתה צריך משהו יותר חזק כדי לבטל את השם, את השם עץ ממנו. תקשור אותו בכלי. שאלת הגמרא, רגע. תקשור, לא תקשור. מותר לי להשתמש עם עץ? אסור להשתמש באילן בשבת. אי-הכי, אם הזמורה מחוברת לגפן, גם אם היא קשורה עם בעוד יום, אסור לשאוב איתה מים מהמעיין. כי הרי כאן משתמש במחובר לקרקע. חכמים אסרו להשתמש במחובר לקרקע. תרץ את הגמרא, כל מה שחכמים אסרו להשתמש באילן, זה רק בחלק של האילן מעל שלושה טפחים. אבל כאן מדובר שהזמורה נמצאת למטה משלושה טפחים שסמוכים לקרקע, שעל זה חכמים לא אסרו להשתמש במחובר. רב אשי אמר, תירוץ אחר, אפילו תימה בזמורה תלושה. והמשנה מסתדרת כן כמו רבן שמעון בן גמליאל. כי חכמים גזרו גזרה, שאם לא יקשרו את הזמורה לקד מבעוד יום, לא יוכלו לשאוב לה. לא יוכלו לשאוב איתה מים מהמעיין. למה? שמה הזמורה תהיה יותר מדי ארוכה, והוא יבוא לקטום. שמה יקטום, הוא יבוא לחתוך את זה לפי מידה, ואז הוא יעבור על מלאכת, מכה בפטיש. אבל חריות שהם קשים, הוא לא יבוא לחתוך אותם. ואם כן, עצם זה שהוא מייחד אותם מלפני שבת, סובר רבן שמעון בן גמליאל, שיהיה אפשר כבר לשבת עליהם בשבת והם לא יהיו מוקצים, ועד כאן דף קוף חפי.